אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך. עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, אפשר גם להזין לנו כסקט באתר, באפליקציה של כאן ובכל יישומוני הסקטים. על ההפקה איתנו היום לי צדוק, על הביצוע הטכני שלומי יצחק. יובל אביבי גם כאן, שלום, יובל.
במקרה, מה אעשה לה? שלום, אנחנו נדבר היום עם ניסן שור ועם שני הררי, לשניהם יש ספרים חדשים. ניסן שור כתב את חלומות תעופה על ישראלי שמגיע לניו יורק ומנסה להתנתק לפחות ל-24 שעות או משהו כזה.
25.
למה
זה מאוד חשוב השעה הזאת.
כן, למה 25? השעה 25, כן. כמו לא פעם בספרים שלו אפשר להוציא אותנו מישראל, אבל כנראה שאי אפשר להוציא את ישראל מאיתנו, וגם אפשר להוציא אותנו, נגיד, מרוסיה לישראל, אבל יכול להיות שאי אפשר להוציא את רוסיה מאיתנו.
אם במקרה באנו מרוסיה. אבל מה שאחד הדברים שהכי ריגשו אותי בספר הזה,
כן,
זה שהבחורצ'יק, שהגיבור של הספר
איציק.
הזה, איציק, איציק שטורמן, הוא, יש לו מפגש ברכבת עם לימונוב.
אדי לימונוב בעצמו.
אדוארד לימונוב. כן. סוג של מפגש ביניהם. וזה פשוט, זה הרגע כזה שאמרתי, היי, מה קורה פה?
זה הזמן הנכון, זה ניו יורק של 83, אז כן. זה הזמן הנכון לפגוש אותו שם.
נכון, זה אני אדיצ'קה.
כן. נדבר גם עם שני הררי, כמו שאמרנו, שכתבה ממש, חגגנו לא מזמן את יום האישה, נכון? ציינו, חגגנו,
אני לא יודע איך אומרים. כן.
אז ממש לכבודו, אישה אחת לא הייתה מרוצה, אוסף סיפורים קצרים על נשים באי נחת, נאמר את זה ככה, נכון?
למה אתה זהיר? כן, כן, נשים באי נחת, נשים לא מרוצות.
הגיבורות שלה רוצות משהו אחר, אבל נדמה לי ששני הררי לא תעניק להן את זה.
אני חושבת שיכול להיות שהמציאות לא מעניקה להן את זה.
גם.
זה לא שני הררי לא
מעניקה. בסדר, אבל בספרות אפשר
לעשות. מה אתה רוצה שהיא תעשה לך? אני אגיד לך. שהיא תפזר עליהם פרחים וש...
אז אני אגיד לך משהו.
כן, תגיד.
יש סיפור אחד של שני הררי של סופרת מצליחה. אחד מהסיפורים הקצרים בספר הזה על סופרת מצליחה. מה זה מצליחה? רוקסטאר של הספרות. כמו שאין רוקסטארס של הספרות.
כן.
מלונות פאר, יוקרה, ועדיין אתה מרגיש בתוך החלום הפנטסטי המשוגע הזה.
יושא מזה צחוק.
זה חמצמץ.
טוב, עוד מעט נדבר עם שני הררי, שאפילו תהיה פה איתנו באולפן, לא סתם.
נכון, נכון.
אבל אנחנו מתחילים עם הוצאת שתיים. בשבוע שעבר זכתה הסופרת אילנה רודשבסקי בפרס ספיר ביקורים על ספרה תסקה. תסקה יצאה בהוצאת שתיים, זאת הוצאה חדשה שנוסדה בשנת 2021. הקימו אותה שתיים, אורנה לנדאו ומירי רוזובסקי. העובדה שכבר יש להם סופרת שזכתה בפרס ספיר ביקורים היא בהחלט יוצאת דופן, ראויה לציון. אנחנו רוצים לדבר על המודל הייחודי של ההוצאה הזאת. אורנה לנדאו, אחת מהמוליות של ההוצאה, היא גם סופרת ועורכת, היא גם ערכה את עסקה, יש לומר, וכשדיברנו עם זוכת הפרס, אילנה רודשבסקי, אז היא ציינה את זה שזה אחת הסיבות שהיא הלכה להוצאה הזאת, כי רצתה את העורכת הזאת. שלום אורנה לנדאו.
שלום לכם, ותודה רבה שהזמנתם אותי לדבר.
תודה שבאת.
אני אישה מרוצה, יש לנו ספיר.
אישה אחת מרוצה, זה כותרת.
טוב, היה לכם אירוע מאוד מרגש שבוע שעבר. קולי קפץ מרוב ההתרגשות, באמת היה מרגש.
זה היה מאוד מרגש, ואנחנו גם, אני לא יודעת, אחר כך חשבתי מעניין אם זו הוצאה של שתיים ומה עושים בהוצאות אחרות, ואנחנו פשוט, כשאמרו שהיא הזוכה, קפצנו, התחבקנו, קפצנו שוב, דברים שאפשר לעשות בשתיים, ואני לא יודעת אם הוצאה גדולה של 20 מי שיכולו לבצע את זה בכזה תיאום מושלם כמונו, אז, בלי שתרגלנו קודם.
אז אורנה, ספרי על, על המודל שלכן, מה מיוחד בהוצאת שתיים?
אני באמת חושבת שזה, המודל שלנו הרבה פעמים מדברים עליו, וגם אתם פה הזכרתם שבהוצאת שתיים הספרים הם במימון המחבר, וזה באמת נכון. גרם להרמת גבה בהתחלת הדרך. מה שמיוחד במודל שלנו, זה שבעצם אנחנו מתייחסים לכל כל עניין העלות של הוצאת הספר כתמורה לעבודה, ומרגע זה גם אנחנו וגם הסופר זוכים לחירות. אני ההוצאה היחידה בארץ, שיכולה לבחור ספרים בשביל האיכות שלהם, ללא שיקול מסחרי. ההוצאות המסחריות הקלאסיות צריכות לעשות אחד משני דברים. או לקחת ספר מהמחבר, מה שהם כולם עושות חוץ מוצאה אחת, אבל אף אחד לא מדבר על זה, או להוציא לאור רק סופרים שמסחריותם מובטחת. מסחרי לפעמים זה איכותי, ולפעמים זה לא. בהוצאת שתיים, אנחנו יכולות לבחור רק ספרים שאנחנו חושבות שהם טובים, בז'אנרים שונים.
זאת אומרת, כי את אומרת, בגלל שהסופר משלם, אז אני לא חייבת
אני
למכור.
אני לא דואגת, אני נותנת לסופר את מלוא התמורה, כמעט מלוא התמורה על המחירות. כלומר, אני לא אוציא ספר, לא יודעת, נמוך, אבל אולי נורא פופוליסטי, שימכור 10,000 עותקים. כי מבחינתי זה שמחר 10,000 עותקים, זה לא מה שחשוב. אני קיבלתי את הכסף על העריכה. אני משלמים לי על העריכה. כיוון שכך, האינטרס שלי הוא כמובן לערוך ספר שהוא טוב בעיניי.
במה זה שונה אבל מהוצאות אחרות? אנחנו אמרת בעצמך, רובן עושות את אותו דבר, רובן לוקחות כסף.
לא, 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 לא.
במה זה שונה?
אני אגיד לך מה ההבדל במודל שלנו. אנחנו מעבירים, אצלנו זה במימון הסופר. בשקיפות מלאה אגב, בהוצאות אחרות לא מדברים על זה בשקיפות.
נכון.
אנחנו משלמות לסופר את מלוא הרווחים המחירות. מספר שורה ומחיר אנחנו לוקחות אחוז קטן. והוצאות אחרות לוקחים 50% מהמחירות. כלומר, כאשר הוצאה מסחרית בארץ לוקחת תשלום מסופר, היא קוראת לזה בהשתתפות המחבר או אפילו בשושו מוחלט, וגם לוקחת ממנו כסף על המחירות. ולכן האינטרס שלה הוא, בכל מקרה, שהספר יהיה ספר מוכר. אני כמובן שמחה עם ספרים מוכרים, כי זה מחזק את המוניטין של ההוצאה וכו', אבל באמת הקריטריון שלי הוא איכות.
אבל למה שלא תקחי ספרים כי את צריכה להתפרנס, ואת יכולה שהם לא יהיו איכותיים ולא ימכרו, ואת פשוט עורכת אותם, ואז הם יצאו.
אבל למה שאני ארצה לקחת ספר לא טוב ולא איכותי, כאילו, למה שאני ארצה לעשות את זה? אבל אני לא, נטל ההוכחה הוא לא עליי בשלב הזה, כי מעבר לספיר של אילנה רוטשבסקי על תסקה, תכבוד שיחתנו עשיתי ספירה, ומתוך 60 וכמה ספרים שיצאו אצלנו בשנתיים וחצי האחרונות, למעלה מ-40% קיבלו תמיכות ופרסים ממרכז הספר והספריות, קרן רבינוביץ', מפעל הפיס, פרס אשכול לסופרים בתחילת דרכם, כל הפרסים האלה. זה אחוז עצום, 40% שזכו בתמיכות ופרסים, לא רק באופן יחסי לגודלנו בשוק, אלא באופן אבסולוטי, לדעתי זה יותר מכל הוצאה אחרת, ובחלק מהקטגוריות יותר מכל ההוצאות ביחד. כלומר, כשאני באה ואומרת, אני מוציאה ספרים כי הם טובים, אני בשלב הזה, בניגוד לשיחתנו לפני איזה שנה ומשהו שעוד לא היה לנו מספיק רקורד, יכולה להגיד לכם, הנה, תראו, זה לא רק הספיר, זה גם כל הפרסים האחרים, זה מטורף. וזה כיף גדול שיש במודל של הוצאת שתיים, שאנחנו באמת, אנחנו שתינו, גם מירי רוזובסקי וגם אני נשות ספרות, ויכולות לנהוג כנשות ספרות, ולעשות את המעשה שהוא מופרך מיסודו. לקחת כסף, אבל גם לדחות סופרים.
זהו, רציתי לשאול, את דוחה הרבה סופרים?
דוחה 95%. שזה לפי, כיוון שעבדתי בהוצאת ספרים גדולה.
את היית עורכת בהוצאת זמורה, כנרת, עורכת
בחירה
ראשית, ראש מדור
ספרות,
נכון? הגעת משם, אז את יודעת איך עובדת הוצאה גדולה כזאת.
נכון. ואני גם יודעת מה שיעורי הקבלה והדחייה של כתבי יד. וזה דומה, זה דומה. אבל אני אומרת שההבדל הוא שבעצם אני בוחרת, פעם זה איכות, מה שאני חושבת שהוא איכות, את אולי תחשבי שזה משהו אחר. אני בוחרת מה שנראה לי טוב. אני לא מוטרדת משאלת המחירה. זה הבדל מאוד מאוד גדול.
נחמד מאוד, קודם כל תשנה טוב בלילה, אבל אני יכולה, אולי, אני מניחה שזאת תכעסי אליי אם אני אספר שלמשל לגבי תסקה, מה שאת לא עושה בדרך כלל, את התקשרת אליי, ואמרת לי, לזה תשימי לב, את ידעת מה שיש לך בידיים.
אני ידעתי, יש לי עדויות, אני ידעתי. ואני, מאז שהוצאה יצאה, המשחק שלי הוא בדרך כלל hard to get. כל הסופר שלך, כתב יד, נגיד שאני רוצה אותו, אני מתקשרת, אומר, נשמח להוציא, אם הסופר אומר, אני מתלבטת עם זה וזה, זה, אני אומרת, אוקיי. תסקה, אני חיזרתי אחרי אילנה, אני הכרתי את כתב היד שלה, כי הייתה אצלי בסדנת כתיבה, פגשתי אותה באקראי באיזה יריד ספרות עצמאית, אמרתי לה, כמה שנים אחר כך, אמרתי לה, מה העניינים? היא אמרה לי, אני הולכת כנראה להוציא את הספר שלי, וזו הוצאה אחרת. אמרתי לה, מה? זה היה כמה חודשים אחרי שקמנו, בקושי היום הספרים, אמרתי לה, אתה הולכת להוצאה אחרת? בשום פנים ואופן, לא? את באה אליי. ואת קודם ציינת, אתם ציינתם שאני ערכתי את אילנה, במקרה של אילנה רוטשבסקי, אני אני אומרת, אני, היה לי את הכבוד לצקת מים על ידיה. זה ספר מצוין, סופרת מצוינת. כאלה אני רוצה.
תשמעי, את אומרת שהמטרה היא, המטרה שלך, הרווח שלך פחות או יותר נגמר ברגע שעשיתם את החתימה במעמד הספר, ומשם המטרה היא את הרווח ממכירת הספרים להעניק לסופר, לסופרת.
נכון, נכון.
אז האם זה בא לידי ביטוי, את אומרת, אותי לא מעניין מכירות, אבל את הסופר והסופרת מן הסתם כן מעניין, כי הם מעוניינים לשבור את מה שקורה פה בשנים האחרונות, שלא מרוויחים כלום מספרים, הסופרים לא מרוויחים כלום מספרים. אז אני רוצה לשאול אותך, אם אנחנו כבר בענייני שקיפות ומלאה, איך הולכות המכירות שלכם בשנתיים שאתן איתנו? מכרתם מספיק בשביל שהסופרים והסופרות שלכם יתפרנסו מזה כמו שצריך, ירוויחו כסף?
יובל, זה לא פנטזיה, אנחנו מדברים על ספרות ועל כל הז'נריה. תראה, צריך פה בעניין הזה לשים לב, שרוב הספרים שיוצאים בהוצאת שתיים הם ספרי ביקורים, אוקיי? הם ספרי ביקורים, כך שהסיכוי שהם ימכרו ויפכו לרבה מחר מטורפים, הוא קטן מאוד. כן, היו לנו כמה ספרים שמכרו היטב, עדיין לא הייתי אומרת שהם רבי מחר מטורפים. הם הרוויחו יותר מכפי שהם היו מרוויחים, לו היו מוציאים בהוצאה מסחרית שלא הייתה מוציאה אותם.
מה זה ספר שמוכר היטב מבחינתך בהוצאה שלך? מבחינת מספרים?
4,000 עותקים.
אוקיי.
יש בכלל עדיין רבי מחר מטורפים בארץ? לא אצלכם, אבל...
ולא שסופרים חדשים. אני לא רוצה להישבע על זה, כי לא עשיתי לזה תחקיר מדויק, אבל ההתרשמות שלי שאין סופר שיצא בעשור האחרון שהוא רב מחר, אוקיי? זאת אומרת, רב מחר 10,000 עותקים ומעלה. שוק הספרות השתנה. אבל אני בעניין הזה דווקא רוצה לעשות בתשומת לבכם, שבמודל של הוצאת שתיים, הוא עונה בעצם לצרכים של שתי אוכלוסיות סופרים. אנחנו יצאנו לדרך כי מירי ואני אמרנו, מה זאת אומרת? אנחנו פוגשות כתבי יד נדרים, ואף הוצאה לא מוכנה לאמר עליהם. ספרי ביקורים על סלעית שחף פולג, שספרה כבר תורגם לכמה שפות, והיא הייתה מהספרים הבולטים של יריד פרנקפורט, ספר של עד שהגשם יחזור. אף הוצאה לא לקחה אותו. אני נתתי אותו באופן אישי לשתי הוצאות, וכולם אמרו, הוא באמת מאוד יפה, אבל אנחנו לא מאמרים על סופרי ביקורים.
כן.
אוקיי? זאת אומרת, ולא רק היא, ספרים בבת אחת, הספר נמר בירושלים של אורן ולדמן, ספרים שזכו להכרה, לפרסים, למה שאתם רוצים. קשה מאוד שתימצא הוצאה, שתוציא ספר של סופר ביקורים אנונימי, כי קשה להרוויח, כי קשה להפוך לרב מחר, או אפילו למכור את ה-3,000 שהוצאה צריכה למכור כדי להחזיר את ההשקעה. ובעצם אנחנו הקמנו את ההוצאה כדי לתת פלטפורמה לסופרים כאלה.
זאת אומרת, את בעצם אומרת שנגיד אילנה רוצ'בסקי, הספר הבא שלה, אולי לא יצא אצלך, כי היא עכשיו תקבל הצעה מהוצאה אחרת, והם יגידו לה בואי, ומקדמה, וזה...
אני מאמינה שאילנה רוצ'בסקי תוציא אצלי, משום שהיה לה טוב אצלנו, משום שההוצאה שלנו היא הוצאה, וגם זה חלק מהמודל טוטלי, טיפול שהיא נותנת לספרים במקצועיות של העריכה, וגם במקרה של אילנה רוצ'בסקי, שקיבלה לא רק את הספיר, אלא גם את בעקבות מכתבים והמלצות שאנחנו עשינו, תמיכה ממכתב הספר בספריות, תמיכה מרבינוביץ', תמיכה מפה ותמיכה משם, וגם אחרה לגמרי לא רע ותמכור עוד יפה מאוד,
כן.
אילנה תרוויח אצלנו יותר מכפי שהיא תרוויח מוצאה רגילה. אבל הדבר השני שמעניין, בשבוע שעבר קיבלתי מאמר מאוד מעניין, על הוצאה חדשה, מודל חדש בארצות הברית, שעכשיו הם קוראים לו סטארט-אפ ומשתמשים במילים יפים כמו, סליחה, מילים יפות כמו אקוויטי וכאלה,
כן.
שבו באמת כמה מבחירי תעשיית המולות חברו להוציא ספרים במודל חדש. ומהו המודל החדש? הספר הוא במימון המחבר ורוב ההכנסות הולכות אליו. כלומר, מה שאנחנו עשינו פה עם הוצאת שתיים.
כן, אבל במאמר הזה הם אומרים שזה בניגוד למה שמקובל בתעשיית הספרים האמריקאית, שזה במקום מקדמה, שזה משהו שבישראל אין.
נכון. כשאתה מדבר על הוצאת ספרים מסחרית במדינת ישראל, כשאני הוצאתי ספר לפני 15 שנים בהוצאת כנרת ספר ראשון, קיבלתי מקדמה. אבל היום זה לא קורה. אז באמריקה עדיין המודל הזה, אולי בגלל שיש הרבה יותר קוראים בשפה האנגלית, שרד, אבל אפילו שם הם באו עם המודל הזה. ובואו, מה עשה חנוך דאום? מה עשה עמית סגל? מה עושים אנשים שיודעים שהם יכולים למכור? הם לא הלכו להוצאות המסחריות. הם לא הלכו לחנויות הספרים. הם הלכו לבד. לו הם היו באים אליי, או לו הם היו סופרי פרוזה מצליחים, שאני מניחה שאני יותר אטרקטיבית כהוצאה וכעורכת לסופרי פרוזה, סופר פרוזה כוכב, לו היה בא אליי, כן, הוא היה משלם את העלות של העריכה וזה, אבל הוא, את כל ההכנסות הוא היה מקבל. ברור שזה סופר מאוד מצליח, מודל כזה מאוד
מתאים.
אבל אחד הדברים אבל הנוספים שקורים אצלכם, זה שיש הרבה יותר אחריות של הסופר על הספר שלו.
אין יותר אחריות לסופר על הספר שלו, הסופר מאשר, כיוון שנגיד ש...
אני מדבר על העבודה שאחרי שהוא יוצא, יחסי ציבור, שיווק, דברים כאלה, לא?
לא. אנחנו כחלק מהליווי של הסופר במהלך התהליך, בדרך כלל מתייעצים איתו, אם הוא רוצה לקדם לבד, לקחת יחצן, כן, בתוספת השלום, או לפעמים לעזר באמת, עשינו, יש לנו מין תשתית מאוד טובה לקידום הספרים, הוא לא עושה יותר. זה נכון שבחלק מההוצאות מחזיקים יחצן, אבל הכסף שהם לוקחים מהסופרים מלכתחילה, הם פשוט ימחרו את הנוכחות של היחצן. במקרה שלי, לפעמים אני מציעה לחלק מהסופרים לקחת, לעבוד עם איזשהו יחצן שאנחנו, יחצנית שאנחנו עובדים איתם, גם כן במחיר שמסוכן מראש וכו'. להפך, במובנים רבים, סופר שהוציא אצלי ספר, זה קצת, אני אומרת שזה כמו, אתה יודע, המשל הסיני הזה, שאם הצלת את החיים של מישהו, עכשיו אתה כל הזמן איתו, הם באים אליי עוד בזמן העבודה על הספר הבא, ומדברים על זה, ומתייעצים איתי על תרגום, ואני שולחת לסוכנים ולטלוויזיה, והעבודה היא נמשכת לנצח, בין היתר, משום שחלק מכוחו של המודל של הוצאת שתיים מבחינת סופרים, זה העובדה שהמוליות והאורחות זה היינו הך. אין חלוקת אחריות. אני גם מולית וגם עורכת. אני מחויבת לכל ההיבטים של הוצאת הספר. וכיוון שאני כבר ערכתי בחיים קודם כשלא הייתי מולית, אני רק אחרי שהפכתי למולית, הבנתי כמה זה משמעותי, כשאתה לא יכול לגלגל על מישהו אחר את האחריות. הכל עלינו. אני חושבת שמבחינה רגשית זה הופך את העבודה שלי למאוד מאוד מספקת, אבל אני חושבת שגם לסופר יש כתובת אחת שמטפלת בו טיפול טוטלי. מה שכן, נגיד, כמה עותקים נדפיס, אני לא אדפיס בלי אישורו של הסופר, משום שהסופר מממן את ההדפסה. אז אתה יכול לומר שבמובן הזה אכן לסופר יש יותר מעורבות.
אורנה לנדאו, עורכת ומולית הוצאת שתיים, אחרי תסקה, באמת, את, לא יודעת מה, תגדילי את תיבת הדואר שלך, כי נראה לי שיהיו לך הרבה חבילות לשם. אז קודם כל, כל הכבוד לך.
תודה לכם, ותודה לכם על הפרגון לתסקה ולספרים אחרים, ובכלל שיש תוכנית כזאת.
תודה רבה, אורנה.
באמת חשוב. באמת תודה,
להתראות. יחד עם איציק, הוא גם גיבור של חלומות תעופה, הספר החדש של ניסן שור, שיצא עכשיו בקצר, בקטר.
בקצר, זה טוב דווקא, אני אוהבת, הוצאת קצר, תחשבו על זה, תשנו את השם.
קטר, קטר, זו ההוצאה, חלומות תעופה זה הספר, ואיציק חולם על תעופה בילדותו, אחרי שהוא עלה כילד לישראל, ככה הוא כותב עליו ניסן שור. בשנותיו הראשונות בישראל הוא קרא עשרות פעמים, מאות פעמים, את הערך על האחים רייט באנציקלופדיה בריטניקה, שהייתה מונחת במדף התחתון בשידת הספרים בחדרו הקטן, ושתה בצמא כל פריט מידע. המחשבה על טיסות הניסוי הראשונות בשנת 1899 העבירה רטט של התרגשות בחפות ידיו של הילד שעדיין היו מחוברות למוטת הכנפיים שהחזיבה אותו בחלומותיו. ומה עושה ילד ישראלי שחולם על תעופה? בישראל, עם צהל, הופך להיות טייס. לא במקרה הזה, הפנטזיה שלו מתגשמת בצורה קצת מדחדכת, הוא לא נהיה טייס, אלא דייל. דייל שנשלח על ידי אמו לסיבוב ארוך של 25 שעות בניו יורק של 1983. וכמו בספרים הקודמים שלו, המנדט והישראלי הנצחי, גם כאן שור, שהוא סופר ותסריטאי ועיתונאי, משחק עם הרעיון של לברוח מכאן, מישראל. להתנגד לחוקים של ישראל, להיות זר בתוך ישראל, אפילו אם אתה חי בה, אבל מצד שני גם לא להיות מסוגל לעקור את המקום הזה מתוכך. בסופו של דבר, אפילו אם עלית מרוסיה, אתה ישראלי. שלום לניסן שור.
שלום,
אהלן,
מה נשמע?
תשמע, יצא לך לכאורה טוב. אתה מטפל באפשרות של הגירה מכאן, חלומות על הטוס מכאן, בתקופה שבה הרבה טועים אם להישאר כאן זה רעיון כזה טוב, אבל האמת היא שאתה תמיד כותב על זה, שם וכאן, וגם זה ששם לא כזה מוצלח.
אחד מהדברים הכי מדכאים במציאות הישראלית, שמה שלא תכתוב כנראה יהיה רלוונטי לאיזושהי נקודה בזמן, אז יצא לי טוב, כן, אפשר להגיד
שהנושא
הזה של לברוח מפה הוא היום רלוונטי יותר מתמיד, כן.
אבל היעד הוא ניו יורק של 83, ניו יורק עצבנית, מלוכלכת, אלימה, מסוממת, עם הומלסים, לא החלום האמריקני הנוצץ והבטוח, גם כן, לכאורה, של היום.
שאלה חלום של מי? אני מאוד נמשכתי לניו יורק של, ונמשך עדיין לניו יורק של 1983, כי זה משום, משהו אופן זה מקום שהוא מחוץ להשגחה. זאת אומרת, זה לא הקפיטליזם הדורסני החזירי של המציאות הנוכחית, שבה כל המקומות שבהם אנחנו נמצאים הם תמיד מקומות נטולי סכנה, מקומות שיש מצלמות CCTV בכל מקום, וכולם יודעים כל אחד מה הוא צריך לעשות ומה הוא עושה, ואיפה עושים שופינג. אז ניו יורק של 1983 היא באמת מקום מסוכן, מקום שהאחוז הרציחות בו היה הראשון בעולם באותה שנה, מקום שסכנה להסתובב ברחובות, וכמובן מקום שמעולם לא ביקרתי בו. אז אני יכול להרשות לעצמי לפנטז על הסכנה הזאת ממשק ביטחון ספרותי.
ניסן, בסופו של דבר, ניו יורק של שנת 83 היא גיהנום קטן. זה מין מחוז החפץ הזה, שהוא העולם הגדול והנחשק, לעומת העולם הקטן שאנחנו באים ממנו, ישראל, העיירה הזאת, אבל אנחנו מדברים פה על מקום מתונף, עלים, מסומם, מרחפת מעליו המגפה של העידן ההוא, האיידס, שנמצאת גם בספר, אבל לא נפרט לגבי זה. ועדיין, מה שמעניין זה שהוא כן מצליח איכשהו להשתחרר שם. אולי השחרור הזה מוביל אותו לאבדון, אבל יש לו איזה רגע כזה של שחרור.
אני חושב שהוא מצליח, הדמות שלי מצליחה להשתחרר, בגלל שבאמת ההיקפים של התינופת וההיקפים של הסכנה הם יותר גדולים מההיקפים של ישראל הקרטנית והקטנה הזאת, שהיא במובן מסוים היא הרבה יותר מסוכנת לנפש הישראלית מאשר מקומות שהם מסוכנים פיזית. אז אני חושב שכשהדמות שלי מגיעה למקום הזה, היא מצליחה בפעם הראשונה להשתחרר גם מישראל שחונקת אותו, וגם מאימא שלו, שזה עוד איזשהו מימד בספר. אני חושב שהספר הזה הוא במובן מסוים גם עוסק ביחסים בין בן לאימו, ולאופן שבו אימהות אולי רוסיות מתייחסות לילדים שלהם כאלה איזה חפצים שיש, שמקרינים עליהם את הציפיות שלהם.
שהוא כותב שם, אתה כותב שם, הוא לא שונא אותה, אבל הוא גם לא אוהב אותה.
כן, זה מצב ביניים כזה, נקרא לזה מאזן נעימה כזה מול האם.
מצד שני, הוא עושה מה שהיא אומרת, היא שולחת אותו לסיבוב, להעניק חבילה לקרובי משפחה בערך בניו יורק, שהגיעו לניו יורק במקום לכאן, והוא הולך ועושה את זה, הוא מבזבז את כל ה-20, לא בדיוק, יש לו טיול די מעניין, אבל בגדול כל המטרה שלו היא להגיע בסופו של דבר כדי למסור את החבילה הזאת שאימא שלו הורתה לו, ותמיד מרחפת מעל זה האימה שהוא יצטרך לספר לה שהוא פישל גם במשימה הזאת.
אני איכשהו אני אוהב, או איכשהו נדונתי לכתוב דמויות שהן דמויות פסיביות, דמויות חלשות, דמויות תלושות, דמויות שהן נפעלות ולא פועלות, והן כל הזמן, המציאות דוחפת אותן לעשות אקטים מסוימים. זה ככה, זה כחוט השני עובר בכל הספרים שלי. אז גם הדמות הזאת של איציק שטורמן הקטן, הוא כזה, אתה יודע, זה דמויות שהן כאילו אנטי גיבורים ואנטי תזה של מה שהיה מקובל שנים בספרות הישראלית, של כאילו החייל, או הגיבור, או הקיבוצניק, או השזוף, או היפה התואר וכזה. אז אני כאילו כותב דמויות שהן הרבה יותר שבורות, והן הרבה יותר נימוחות, וכאן באמת האם היא זאת שפוקדת עליו, ומעבירה אותו ממקום למקום, כמו שאמרת, את החבילה הזאת שפוקדים עליו להביא ממקום למקום, אני חושב שבאיזשהו מקום הוא החבילה שמעבירים ממקום למקום.
נכון, אתה כותב אפילו על בן אדם שבעצם נפצע במלחמת לבנון, איציק נפצע במלחמת לבנון, אבל איכשהו הוא בכלל לא גיבור, זה ממש כאילו, אתה לא נותן לו את זה, לרגע.
כי הוא, יש חיילים, אני חושב שאנחנו מכירים חיילים כאלה, לא כל החיילים הם גיבורים בסיירת מטכ"ל או בקומנדו, זה מין כזה אדם ש רצה הגורל והוא התגייס, רצה הגורל והוא היה במלחמה, רצה הגורל והוא נפצע. כלומר, דברים נורא מקריים כאלה קרו לו, ושוב, זה לא ההירואיות הזאת שאנחנו כאילו נולדנו להריץ אותה. זה משהו הרבה יותר כזה ארצי ו... מיליטריזם רופס כזה.
יש גם את העניין של הגוף שלו. הגוף שלו לא היה משהו גברי ומשובב נפש גם לפני הפציעה, אבל אחרי הפציעה על אחת כמה וכמה, והוא פשוט לא מוכן להתארטל. הוא לא מוכן לפשוט את הבגדים שלו, הוא לא מוכן שיראו אותו ערום. אתה יודע, זה מנוגד נגיד לכל מיני סצנות הוליוודיות כאלה, שבהם הגיבור והגיבורה משווים צלקות עד ששניהם באופן מאוד נוח ערומים, והם יכולים לעבור לשלב הבא של מערכת היחסים. אבל הוא מסרב לעשות את זה. הוא מסרב להראות את הצלקות שלו, שהם על דמות אחרת יכולות להיות איזה תג של כבוד.
כי זה שוב הדבר הזה שהוא סממן לחולשה, בהישנות הזאת וחוסר התחושה שהעולם, העולם הוא מרחב מאיים וישראל היא מרחב מאיים וכולם רוצים חתיכה ממנו, כאילו כמו בסרטים, everybody wants a piece of him, כאילו, אז הוא לא רוצה לתת להם, הוא לא רוצה לחלוק מעצמו, הוא לא רוצה להיפתח, הוא באמת לא רוצה להתפשט, הוא מסרב להיות חשוף מול העולם, אז כאילו זה עוד אחד, עוד כזאת זווית של דמות שהיא באמת נמצאת במקום הכי רגיש שלה. אני חושב שזה גם כאילו גם בגלל החוויה הצבאית, גם בגלל חוויית ההגירה, זה כאילו צביר טראומות שהוא לא צביר מדומיין, יש באמת אנשים כאלה.
כן, אבל נגיד זה, אתה מעמיד אותו מול צלקות, אתה אומר זה הצלקות שהישראליות עושה, אבל יש גם צלקות שהיהדות עושה, גם אם לא הגעת לכאן, אתה מעמיד אותו בסצנה בבית מרחץ, שבה הוא נתקל, נגיד, באיבר מין זכרי של יהודי שעשו לו מילה לא כל כך טובה, ושם אין בושה. הצלקות שהיהדות המקולקלת עושה לאיבר המין של גבר אחר, זה בסדר להראות אותו, הוא סבבה עם להפגין את זה לגמרי.
אנחנו עכשיו משווים
לשם הגענו. לא, אבל אני מדבר על זה במובן הזה שיש צלקות אתה אומר, יש צלקות שהיהדות עושה, ויש צלקות שהישראליות עושה, ואת הצלקות של היהדות אין בעיה להציג לראווה.
תלוי אצלי, אצלו אני חושב הגוף הוא עול. הוא עול במובן הזה שהוא לא עומד לפי המודלים הישראלים המקובלים, ובניו יורק, כשהוא מגיע לניו יורק, הוא פוגש שם בקרובי משפחה רוסים, הוא גם מבין שהוא גם לא עומד לפי המודל הרוסי, של כאילו הגבר הרוסי מהמולדת הישנה, עם הקרס או המשתפלת, או הגבריות כאילו הגנרית הזאת. אז הוא לא עומד בהרבה מודלים של גבריות מכל מיני צדדים. וגם מפה נובעת הבושה הזאת. זו בושה כזאת של נער אתה יודע, צריך כזה, לא הוכיח את עצמו מול העולם, ולא הוכיח את עצמו מול הגבריות, מול האתוסים השונים של הגבריות.
ניסן, אחד הדברים הכי משמחים מבחינתי בספר הזה, שאי אפשר להגיד עליו שהוא משמח באופן מיוחד, הוא קשה, אבל אחד הדברים המשמחים זה שהוא נפגש איציק שטורמן ברכבת עם לימונוב. בדרכך אתה מפגיש אותו עם לימונוב.
יפה שאלית על זה.
שזה אחד הדברים המשמחים. מה הכנסת לשם את אדוארד לימונוב?
קודם כל, זה אני אדיצ'קה, זה רומן באמת של אדוארד לימונוב, שאני פשוט רומן שאני מטורף עליו. אז ולימונוב חי בניו יורק בשנות ה-70, אני חושב עד שנת 76 לדעתי, ואיכשהו הייתה לי תחושה שלימונוב, המפגש שלו עם איציק שטורמן הקטן מישראל, יכול אולי להעיר את איציק מתרדמתו הדוגמטית ולמסוך בו חיים. ונראה לי שכן, בספר כן יש איזה רגע כזה שהייתי כזה למראה הרוסי, הפנקיסט, הפרוע, הזיין הזה, כן מתעורר בו משהו.
משהו קורה שם, כן. הוא צריך עוד קצת סמים כדי ממש להצליח, אבל בסדר.
אולי גם עוד קצת ביטחון עצמי, אני חושב.
כן, זה סמים. שזה סמים בעולם.
חלומות תעופה, ניסן שור, ניו יורק בכלל מככבת שם, יש שם את המועדונים ואת הסמים ואת את כל מה שאנחנו מפנטזים עליו של ניו יורק 83. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם.
ביי.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. גיבורה אחת של שני הררי באישה אחת לא הייתה מרוצה, שם טוב לספר, זה קובץ הסיפורים החדש של שני הררי. אז יש שם גיבורה אחת שהיא סופרסטארית של עולם הספרות, היא זורקת את הבן זוג שלה פול אוסטר, כי היא צריכה קודם כל לחשוב על עצמה.
שוברת אותו, הוא נשבר שם.
פול, וממהרת לאירוע נוצץ שלכבודו הטיסו אותה במחלקה ראשונה, ומשכנים אותה בסוויט המפוארת. יש לה גיבורה אחרת שלה, יש לה בן זוג זעיר, שאפשר לקחת ממקום למקום בתיק. אבל הוא גם סטארט-אפיסט, מצליח ועשיר, ואפילו בסקס יש לגודל שלו יתרונות. אבל הנשים האלה, כל הנשים שם, כמו שמרמז שם הספר, לא מרוצות. ב-15 הסיפורים הקצרים האלה יש מימד פנטסטי, יש משהו אולי קסטל בלומי כזה, יש איזה קו עלילה שאומנם לא יכול להתקיים באמת, אבל בכל זאת נשאר בתחום ההיגיון הספרותי ששני הררי בורט. ותמיד גם יש קו אפל מסוית מערער, וגם מצחיק, היא מאוד מצחיקה, אותי יצחיק בכל אופן, אני לא יודעת. שני הררי היא סופרת ועיתונאית, זה ספר הראשון שלה למבוגרים, אחרי ספר הילדים שלה, צייר לי קורונה, ואיתנו באולפן, שלום שני הררי.
צהריים טובים.
שלום.
למה הן לא מרוצות הגיבורות שלך?
איך אפשר להיות מרוצות?
כן.
ומה יש להיות מרוצות?
זה כמו לשאול, למה את לא מחייכת, שני הררי?
אני חושבת שבכלל בני אדם בגיל מאוד מאוד צעיר, הם מבינים שהזמן שלהם קצוב, ואז להיות מרוצה זה גבול הבלתי אפשרי.
אבל יש איזה משהו, זה ייאוש כזה מתחת לאדמה של כל הגיבורות שלך, שהוא כן. מין ייאוש בורגני כזה, כן. בדרך כלל. זה הלא מרוצות שעליו מדובר
נכון,
פה, נכון?
אני חושבת שהקושי העיקרי שהם הגיבורות, גם אנשים וגם יש כמה מעט גיבורים גברים, איזה שניים, זה בפער שיש בין מה שקורה בראש, לבין הדרך שעוברות המחשבות, הרגשות, עד שהן יוצאות למילים, עד שהן יוצאות למעשים, עד שהן יוצאות לתוצאות, וזה בדרך כלל אין הלימה בין הדברים האלה, וזה יוצר תסכול מאוד מאוד גדול.
אני אקרא רק קטע מהסיפור הראשון, אישה אחת לא הייתה מרוצה, הוא לא הראשון, הוא השני.
הוא השני.
את כותבת, ההווה היה ההווה. בעתיד, אם להסתמך על ההווה והגנטיקה, לא חיכה לדבר, למעט פשרות נוספות, שיטיון וקמטים, ואילו העבר הסתרך אחריה לכל מקום, חיוור ודלוח. כמי שנולדה לתוך חיים סבירים, בבית רגיל, להורים לא טובים ולא רעים, שלא הבטיחו לה כלום, היא גם לא ציפתה לכלום, ובכל זאת ציפתה ליותר.
נכון.
כן. זה הרגע תמיד, זה הרגעים בדיוק שאני אומרת שאת מצחיקה אגב, כאילו...
כן, למרות שהגיבורה הזאת היא לא אני, אני בפסקה הזאת מאוד, מאוד, מאוד מוצאת את עצמי.
זה יש משהו בסיפורים שלא מקבל את המציאות. המציאות של כולנו בעצם, אפילו אפשר לומר הגברים שבינינו, כן. שגם הם לא מרוצים יכול להיות במידה דומה, כי כולנו תקועים באיזה מין חיים שנדמה לנו שהיה אמור להיות לנו כל הזמן זיקוקים ודברים כאלה, ויש לנו חיים
נכון,
רגילים.
כן.
ובאמת, לא רק הגיבורות שלך שלא מרוצות, אלא גם הסיפורים עצמם, מתווכחים עם המציאות, מנהלים עם המציאות איזה מערכת יחסים כזאת של לשבור אותה קצת. כמו שאמרנו, קצת ללכת לפנטסטי, אבל לא במידה שזה הופך להיות פנטזיה, במובן שאתה אומר, אוקיי, אני יכול לראות איך זה קורה במציאות, אבל זה לא לגמרי מדויק, זה לא לגמרי אמיתי. ויש את העניין הזה של פשוט לא לקבל את המציאות, לא להיות מוכנים לקבל את המציאות, וזה לא דבר חזק, זה דבר חלש שצריך בסיפורים.
כן, אני חושבת שלקבל את המציאות זה משהו שכולם מנסים לעשות, היום לפחות, מסביב יש הרבה אנשים שהם, זאת אומרת שקבלת המציאות זה איזושהי מטרה, והם בקבלה ובהודעה, ואני חושבת ש... אני לא אחת מהם. אני חושבת שזה מצריך כמויות אדירות של הדחקה לקבל את המציאות. זאת אומרת, כל הזמן יש מאבק בין הרצון לנשום שנייה אוויר ולחיות בנחת, לבין זה שאם אתה מסתכל שנייה, מפשפש שנייה בצד, במאחורה של הראש, אתה רואה שאין אין, אין למה. זאת אומרת, העבר הוא כבר משהו שאתה לא יכול לשנות, העתיד הוא בסך הכל מפחיד, וגם הולך ועוזל.
אבל הנה, נגיד הסופרת הנהדרת הזאת שחיה את החלום, זה לא פנטזיה שם, זה באמת מה שקורה. זאת אומרת, אפשר להתווכח ולשאול את עצמנו האם זה קורה באמת או שזה פנטזיה.
זה מצחיק, כי זה סיפור שהוא ממש נכתב על סמך שיחה שאני שמעתי. הפער בין השיחה לבין הסיפור הוא
מינורי.
הוא כמו המרחק בין ניו יורק לאוסטרליה שמופיע פה בסיפור. זה שיחה שאני שמעתי בתל אביב על ספסל באלנבי בין שני סופרים מפורסמים בקנה מידה מוניציפלי.
כן, מה הם דיברו?
היא אמרה לו, כן, אתה אולי סופר מוכר יותר ממני, אבל אני יותר חשובה ממך.
טוב, תפרי לנו מי הרבה, ונגמור עם זה עכשיו.
אחרי שנסגור את המיקרופון, אני מספר לכם את השמות. וזה משהו שפשוט הלך איתי...
זה נפלא.
זה היה נהדר, זה פשוט היה נהדר. ואני אמרתי, אוקיי, אני הולכת פשוט לנפח את זה למקסימום, מישהי שלה לחלוטין כאילו לא מחוברת למציאות.
אני אמרתי נשים, את אמרת יש גם גיבורים גברים, זה נכון, אבל כן. מבחינתי זה עדיין נשים, ולא סתם קוראים לספר הזה אישה אחת, לא הייתה מרוצה. יש איזה מודל של נשים, אני רוצה לקרוא פסקה מהסיפור הראשון, את כותבת ככה, אני סוגרת את החלונות, וכשהכל אטום, קורא דברים בוויקיפדיה. סילביה פלט. היא למשל, סתמה את הדלת בסמרטוט רטוב, אחר כך היא הדליקה את הגז, ואת הראש דחפה לתוך תנור, השאירה פתק, שם וטלפון של השכנה, חלב ועוגיות וילדים. אני נבלת. מי לדעתך אמור לדאוג להם עכשיו? ואז קורית שגם הילד התאבד, והילדה עדיין לא. וירג'יניה וולף, היא לא השאירה אחרי אף אחד. גם פרידה קלו, לאה גולדברג, סימון דה בובואר, וינונה ריידר, גם רחל. היא רק כתבה, בן לא היה לי. זו מן הסתם מטאפורה למשהו אחר. זה אנשים שאנחנו מסתכלות עליהן. אנחנו לא יכולות להכחיש. כן. הולכות איתנו, הנשים האלה.
כן, נכון.
ואולי בגללן אנחנו לא מרוצות. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלות עליהן, כלומר, אם את כן התחתנת ויש לך ילדים ומשפחה ואת צריכה לעשות שניצלים בצהריים, אז את לא...
נכון, ויש לי אני ואני התחתנתי ויש לי ילדים ואני לפעמים עושה שניצלים בצהריים. ובאמת, לפעמים אני גם אומרת לעצמי, איפה השניצלים ואיפה החלומות הגדולים שלי? וזה מוביל, כן, לאי-שביעות רצון. למרות שילדים מקסימים, הכל נהדר, אבל זה... אי אפשר הכל. כן,
אנחנו לא מופיעים על במות מול 80 אלף איש בניו יורק ובפריז. אי אפשר להכחיש את העניין הזה.
אנחנו לא.
לא. וזה מאוד מרתיח שיש אנשים שכן. יש פשוט כמה אנשים שכן עושים את זה, ומולם זה מאוד מאוד משעמם מה שאנחנו עושים כל הזמן.
כן, ובנוסף גם המציאו לנו כל מיני דברים כאלה, כמו אינסטגרם וטיק טוק, שבו אתה יכול עוד יותר, זה גם מקומת לך במספרים, ההצלחות האלה.
יום יום, עם 800 עוקבנו.
אבל אנחנו כן אולי מוציאים ספרים, אז בואו נדבר על הדבר הזה רגע. את הוצאת הספר הזה, זה גם לא פשוט.
לא.
הוצאת אותו לבד בעצם.
הוצאתי אותו חצי לבד, כן. אני את כתב היד הראשוני לפני בערך שנה וחצי, אולי טיפה יותר, שלחתי לכל הוצאות, כמעט לכל הוצאות הספרים הקיימות בארץ. ואז אני, היו לי תוך כמה שבועות, כמובן גם דחיות, ו... בין היתר גם הצעות, זאת אומרת, הוצאות שירצו לפרסם את הספר, ומכיוון שאני עדיין לא שם מוכר, אז במודל כמו שאורנה לנדו דיברה עליו מקודם,
כן.
של השתתפות בהשתתפות עצמית.
רצו 80 אלף שקל.
80 אלף שקל לא, אבל היה שם איזה קרוב ל-40 אלף.
אוקיי.
כן. ואני ישבתי וממש בדקתי חוזים, ובנוסף גם היו לי דרישות משל עצמי. היה לי חשוב לעבוד עם שרון קנטור, העורכת. כן, זו הייתה התעקשות מהותית אצלי. היה לי חשוב שתהיה לי שליטה על איך הספר נראה, איך הכריכה שלו תראה, הייתה לי איזושהי הצעה להיות, להופיע, להתפרסם כחלק מסדרה חדשה של ספרות מקור, שזה היה מאוד מחמיא, אבל אז אני הבנתי שאין לי שום דרך לדעת איך תראה הקריכה, איך זה, זה מה, מה, מה יהיה, ואני קונטרול פריק, OCD, כל מה שאת רוצה, והיה לי חשוב שהספר הזה הוא יהיה גם, סליחה, מוצר שאני ביד... יש למה איתו, שהוא יהיה כאילו אני. ואז הגעתי להוצאת אופיר ביקורים, שהיא הוצאה ביהוד, שהם נתנו לי חופש פעולה מוחלט. תמורת הפצה ותמורת הדפסה ושירותי עימוד, ואנחנו שותפים בדבר הזה.
זה לא מפחיד לקחת את כל האחריות על הכתפיים שלך? מצד שני...
אותי זה באופן אישי זה יותר פחות מפחיד מאשר לסמוך על מישהו אחר. כן.
זה גם יצא מבחינת הטיימינג של ההוצאה, בזמנים לא פשוטים. את אומרת, כתבת את זה לפני שנה וחצי, כשלא דמיינת בטח איך ייראה ספר, הספר
לא,
הזה.
לא, לא.
זאת, אחד... שהיה אמור לצאת בשבעה באוקטובר, לא?
הוא היה אמור לצאת, כן, כזה סביב תחילת אוקטובר. Mm-hmm.
ואז מה, היו חששות או מחשבות לדחות?
היו, קודם כל לא... היה שיתוק מוחלט. היה ברור לי ש... זאת אומרת, אני גם בעצמי לא זזתי איזה שבוע, ואז התחלתי לחשוב, אמרתי, זהו, זאת אומרת, הפרויקט הזה גמור, הספר הזה לא יצא, אין מה להוציא, אין מה להוציא את הספר הזה. כל מילה פה נראתה לי הרת גורל, תאונה במשמעויות איומות, כי גם יש פה כל מיני, אם אתה לוקח כל מיני ציטוטים מהספר, מעמיד אותם מול האירועים האחרונים, זה יוצא יותר ממה שהתכוונתי.
כן, כן.
אבל... לאט לאט אני, שרון, קצת התרגלנו למצב החדש, קצת ניסינו להבין מה קורה, ואחרי איזה חודש היא כתבה לי איזה בוקר, תקשיבי, נורמלי כבר לא יהיה פה. בואי נוציא את זה. ומאותו רגע אז התחלנו לקדם את זה. בהוצאת הספרים, כמובן שחצי מההוצאה היו במילואים, היינו צריכים לחכות ל... לקורך, לדפס, לאיש האלימינציה, כל הדברים האלה. אבל אני גם, לאט לאט אני הבנתי גם, זאת אומרת שזה מה שאני גם מאמינה בו, שגם יצירה וגם צריכה של ספרות ושל אומנות בכלל, זה קריטי.
אני רוצה,
כמה בזמנים
אני רוצה כאלה. לסיום להגיד משהו על, יש משהו אולי לא מפחיד אותך, כלומר יש איזו כנות מאוד גדולה. בלחשוף את הייאוש, למרות שזה סיפורים, אני יודעת, וזה גם בגלל זה נורא הצחיק אותי. המוטו של הספר הזה, של, מהספר של לודמילה אוליצקיה, נשות הספר הרוסי,
כן.
והוא הולך ככה, אף על פי שבמעלותיה הרבות נכללה אפילו תמימות, כנות דווקא לא הייתה בנמצא. מלחיץ שאני, שקוראים את זה?
זה קצת מלחיץ. מצד שני, אני גם תמיד יש לי מן הרגשה כזאת, שאם, זאת אומרת, שאם תהיה איזה מכונה שתוכל לתמלל את המחשבות שלי, אז לא יהיו חברים, לא תהיה, בני המשפחה שלי לא ירצו לדבר איתי, אנשים באופן כללי לא יברחו ממני, אז... כשכותבים את זה בספר, זה יותר נסבל.
גם אחרי, אתה תוכל לתת להם את הספר ולהגיד, תקשיבו, זה הדיל. עם זה אתם תצטרכו להתמודד. עכשיו אתם יודעים, אין לכם, אתם לא יכולים...
מה פתאום? להפך, היא צריכה להגיד, זה פרוזה. זה הכל, זה לא קשור לכלום.
שני הררי, אישה אחת לא הייתה מרוצה. תודה רבה לך שבאת אלינו.
שבוע טוב.
תודה, שני.
עם זה אנחנו מסיימים להיום, נכון?
נכון מאוד. תודה ללי צדוק על ההפקה, לשלומי יצחק על הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, ואנחנו נהיה פה שוב מחר.
להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.